אלא לגדול, לעבור מדו מימד לתלת מימד. זה איזשהו רגע. זה מה שהמהר"ל עושה. הוא עושה לנו איזשהו, מפיל לנו הסימון, כדי שנבין פתאום משהו חדש. אז אני רוצה רגע לקרוא את אחד, מקור אחד בית. במדרש, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? אמרה, חטאים, תרדוף רעה. שאלו את החוכמה, יש לנו חוטא, מה נעשה איתו? אמרה, מה לעשות? מי שחטא, ישלם מחיר. ככה השכל עונה, נכון? חטאת. מה שנקרא, שברת, שילמת. מה אפשר לעשות? זה החוכמה. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה, הנפש החוטאת, היא תמות. הנבואה שמקבלת את הטוב מהקדוש ברוך הוא, לא יכולה לסבול, שיש רע במציאות. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? אמרה, יביא אשם והתכפר. תפקיד התורה זה לתקן אותנו. מה לעשות? חטא, יביא אשם, יחפרו לו. שאלו, שימו לב, לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? אמר, יעשה תשובה והתכפר. הקדוש ברוך הוא עונה תשובה שונה מהחוכמה, מהנבואה, אפילו מהתורה, הבאות. הוא אומר, יעשה תשובה והתכפר. מה ההבדל בין יביא אשם והתכפר ליעשה תשובה והתכפר? מה ההבדל? שמה? שזה רצוני? חיצוני, אוקיי, רצוני זה הצד הפנימי, חיצוני, נכון, יביא אשם והתכפר, אולי עצם הבאת האשם זה לא חיצוני, אבל אנחנו יכולים לסמן וי שהוא בסדר, אדם שמביא אשם מתכפר לו, מסמנים לו וי, הוא בסדר, אבל אדם שעושה תשובה, לא מסמנים לו וי, הוא באמת נהיה במקום אחר, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה משהו אחר, שימו לב מה אומר לנו המהר"ל, במדרש הזה בא לבאר, יש כאן עוד דפים בקפסולה הזאת? נכון, אז יש כאן מישהי שאין לה? בואו תשימו את זה אצלכם, שאם יגיעו עוד בנות. אני במי שהגיע עכשיו, אנחנו במקור אחד ב'. במדרש הזה בא לבאר, כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה ואף כי נפלאתי בעינינו. פה מחדד המהר"ל את מה שאני הסברתי קודם. תשובה זה תהליך לא הגיוני. אין שום תהליך הפיך בטבע. אין שום תהליך שחוזר אחורה בזמן, ולכן הקדוש ברוך הוא מביא לנו ספיישל תשובה. כי אין דברים כאלה, ולכן אנחנו צריכים כל כך הרבה לדבר על תשובה, וכל כך הרבה להסביר את התשובה, כי זה לא דבר שמסתדר לנו בהיגיון האנושי. והרבה פעמים את יכולה למצוא את עצמך, אומרת לחניכה, לחברה, לא נורא, תעשי תשובה, לא נורא, אבל לעצמך את לא אומרת את זה. לעצמך את אומרת, רגע, איך זה אפשרי? כאילו אני כבר, מה שנקרא, פגעת. לא נכון. לא נכון, כי יעשה תשובה והתכפר, זה לא יביא אשם והתכפר, זה שהוא כבר יהיה במקום אחר. שאלות? אוקיי, אז אנחנו ממשיכות. עכשיו אני רוצה לחזור לאלף, בסדר? בעצם אומר לנו, המהר"ל צריך שני תנאים לתשובה. תנאי ראשון, זה האפשרות הזאת בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני העולם, אמרנו, כדי שהיא לא תהיה כפופה לחוקי הטבע. כי בחוק טבע שום דבר לא הפיך. אז הקדוש ברוך הוא בורא את התשובה לפני העולם. אבל צריך עוד תנאי, אומר המהר"ל. יש בריאה בעולם שנקראת תשובה, אבל יש אדם. האם אדם יכול לעשות שינוי או לא יכול לעשות שינוי? האם אדם זה יצור שכמו שהוא ככה הוא? הנה הייתי, לא מזמן ציינתי באיזושהי חנות של אומנים, אז יש כל מיני שלטים כאלה שתולים על הקיר, נגיד, לא יודעת מה, נגיד אני אתלה עד רבה, כל מיני. אז אחד השלטים שהיו שם, כמו שאני ככה זה טוב. שמצד אחד, וואי מעולה, אדם מקבל את עצמו, זה דבר חשוב. אבל אם כמו שאני ככה זה טוב, אז אני לא משתנה 120 שנה. כמו שאני ככה זה טוב, סבבה? לקבל את עצמנו זה מצוין, אבל אוי ואבוי אם לקבל את עצמנו ונתקע את עצמנו. יש לנו כל החיים שני ערוצים, יציבות והתקדמות. ככה אנחנו קמות בבוקר, אנחנו קמות בבוקר ואומרות, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אם הוא חי ברור שהוא קיים, למה צריך פעמיים? כי קיים זה לא מספיק, קיים זה יציב, קיים זה חזק, קיים זה עמוד שדרה, אבל זה לא חי, זה לא דינמי. כמה פעמים אני יכולה להרגיש שאני עושה מה שצריך, אני בסדר, אני יכולה לסמן וי, אבל אין לי שמחה, אין לי חיבור, אין לי אנרגיה. לעומת זאת חי, זה אדם שהוא כל הזמן עם אנרגיה, עם כל הזמן חיבור, עם כל הזמן זה, אבל אין יציבות. ויש לנו שני יסודות בעבודת השם. יש לנו מחויבות והתחברות. אנחנו חייבים את שניהם. איך נראה החיים של אדם שיש לו מחויבות ואין לו התחברות? מה אתן אומרות? מה זה? עצוב? תדברו רק בקול, אני מעבר למסך פה. ריקני. מה את אמרת? עצוב. קשה. מה עוד? תארו לי את האדם שיש לו מחויבות ואין לו התחברות. אדישות? אמרת אדישות? למה אדישות? יש לו מחויבות. נכון, סדר לסמן וי. תארו לי את החיים של אדם שיש לו התחברות ואין לו מחויבות. מה זה? עושה מה שבא לו. מה רע בלעשות מה שבא? ומה רע בזה? שאני עושה מה שבא? מה רע בלעשות מה שבא? למה לא? רק שנייה, אני ממש רוצה לשמוע רק אחת, בבקשה. למה לא נגיע? לנו אוסף אנשים שמחים. לא יהיה סדר, מי אמרה? לא יהיה סדר, למה זה חשוב סדר? נכון, בואו נעזור שנייה את עבודת השם. איך נראית זוגיות שיש בה התחברות, יש בה אהבה, יש בה, אבל אין בה שום מחויבות? איך היא נראית? איך היא נראית? ביום שאין אהבה, וזה קורה לפי עבודה, כן? אהבה בלי עבודה, לפי המחקרים, מחזיקה רק שנתיים. לכל מי שרוצה להבין למה הגירושים כל כך נפוצים. אהבה בלי עבודה, במילים שדיברנו קודם, התחברות בלי מחויבות, גג שנתיים. יש עוד כאלה שיגררו כי לא נעים מהחברה, אבל זהו, זה לא מחזיק יותר. המחויבות זה מה שיגרום לי להשקיע כדי שתהיה התחברות. אז אדם שיש לו התחברות ואין לו מחויבות, הזוגיות שלו לא יציבה. העבודה הוא מחליף כל שני וחמישי, כי כדי להתמיד בעבודה אני חייבת מחויבות, ומה לעשות? לא כל שנייה כיף לי בעבודה. כמו שלא כל שנייה כיף לי במה שאני עושה בבית, להגיד לכם שאני נהנית מכל כוס שאני שוטפת? לא. בגידול ילדים, מה, אני נהנית מכל טיטול שאני מחליפה? אני מתה על הילדים שלי, אבל להגיד לכם את זה? לא. המון דברים אנחנו עושות בחיים בגלל המחויבות. אבל מחויבות בלי התחברות זה חיים של רובוט. לעומת זאת, התחברות בלי מחויבות זה חיים שעפים עם הרוח, חלף עם הרוח. לא נשאר מהם כלום. כמו בזוגיות, כמו בעבודה, ככה זה בעבודת השם. ככה זה בעבודת השם. אם יש לי עבודת השם שיש בה מחויבות ואין בה התחברות, אז אין לי חיים. יש לי רק קיים. אבל אם יש לי התחברות ואין לי מחויבות, אז יש לי רק חי. אז כשבא לי אני מתפללת, כשבא לי אני לומדת, כשבא לי אני עושה חסד, כשבא לי, ומה לעשות כשלא בא לי, והרבה פעמים לא בא לי. אז לא. אז אין פה שום ערוץ יציב. למה הגענו לכל זה? כי בעצם המפתח שלנו כדי להחזיק תשובה כמו שצריך זה א', כן, שמחה במי שאנחנו, ומהבחינה הזאת השלט כמו שאני זה טוב, ככה זה טוב, הוא טוב, כי חשוב לי לקבל את עצמי. אבל אוי ואבוי אם אני אגיד כמו שאני זה טוב וזהו. אני כל הזמן צריכה את ערוץ ההתקדמות יחד עם השמחה על הקיים, וזה קשה. כי הרבה פעמים אני חושבת שאם אני אשמח במי שאני, אני לא אתקדם. והרבה פעמים אני חושבת שכדי להתקדם אני צריכה לא לשמוח במי שאני. זה עבודה. וזה לא רק בעבודת השם, זה גם מי שעשה דיאטה. כן? כמה זה קשה להרגיש שאני לא שווה כלום עד שאני יורדת 10 קילו. נורא. או להגיד, או הפחד שאני אגיד, וואי, אם אני אהיה מרוצה מאיך שאני נראית, אני לא אעבוד על עצמי. זה בכל תחום בחיים. שאלות? אין שאלות. אז אנחנו ממשיכות למקור א'. כלומר, התחלנו מבית, אנחנו עולות לאלף. אז מה התנאי הבא כדי שתהיה תשובה? אמרנו, תנאי ראשון זה הבריאה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. תנאי שני זה יכולת השינוי באדם. בואו נראה את זה בשפה של המהר"ל. וכנגד ג' כיתות מדבר. יש לנו עכשיו שלושה סוגי חטאים, אומר לנו המהר"ל. יש חוטא שהוא חומד על התאווה מן זנות ושאר תאוות. וזהו שאמר תאהבו פתי, שאין נמשך אחר השכל, רק אחר הגוף. יש שלושה סוגי חטאים, אומר לנו המהר"ל. חטא ראשון, הוא מגיע מתאווה. זה לא שאני רוצה לחטוא, לא שאני רוצה להגיד לשון הרע, ככה מתפלק לי. אני נורא רוצה לשמור בבשר וחלב, אבל וואו, אני חייבת את הקפה הזה, ונשאר רק עוד חצי שעה, אז ככה לא נורא. שלא לדבר על כל הנושא של צניעות ושמירת נגיעה, שזה הדבר, אני חושבת, תמיד היה הכי קשה, אבל בטח בדור שלנו, שזו התמודדות הכי, 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 הכי קשה. כן? זה בעצם לחטוא לא ממקום שחלילה חושבים שהתורה לא נכונה, או שאין לי אמונה בקדוש ברוך הוא, או לא יודעת מה, זה פשוט כי קשה לי. ואם בתקופת הרב קוק, כשהוא כתב את מאמר הדור, אנשים היו הופכים להיות כופרים, מה שנקרא בזמננו, חוזרים בשאלה, מהמקום של הדעת, כי הם לא קיבלו מענה עמוק, אז במחקרים הדור שלנו אנשים חוזרים בשאלה לא בגלל הדעת, ולא בגלל שהם לא מאמינים, בגלל שקשה להם. כמה זה קשה לשמור על צניעות, כמה זה קשה לשמור על לשון הרע, כמה זה קשה לשמור על תפילה. ואתה אומר, יאללה, עזבו אותי. עזבו אותי. לא כי אני לא מאמין, או לא כי זה לא נכון. אז זה החוטא שהוא חוטא מהתאווה. ויש עוד, ולכן יקרא פתי שאין לו השכל ודעת. ואחר כך אמר נגד כת שנייה, והם הלצים, המחלים ימיהם בהבל במעשים שאין בהם ממש. סוג שני של חטא, זה סוג שהוא אפילו לא מתאווה. הוא חוסר מחשבה, מה שנקרא בימינו תרבות הנונסנס. כאילו, סתם אתה עושה שטויות בלי לחשוב, לא כי חשבת, לא כי רצית, כי סתם. כי סתם, כן, קורה לכם שאתם רוצות לענות, לכתוב איזושהי הודעת וואטסאפ, וסתם אתם נגרות פתאום מסתכלות על עוד וואטסאפים ועל עוד דברים ועל עוד זה. סתם, לא כי תכננתם, לא כי רציתם, אפילו לא התאוויתם. סתם. מכירות את הסתם הזה? מכירות או לא? כשאני הייתי צעירה, ווואי, אני נשמעת כאילו נספת מתי, אבל הרבה פעמים היו בנות אומרות כאילו, כאילו, כי זה עדיין קיים. שאת אומרת כאילו בלי קשר למשפט. היום אני רואה הרבה בנות שבמקום כאילו אומרות סתם. סתם, לא, 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 סתם, לא, 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 לא. מה סתם? כאילו, מה קשור סתם? סתם זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלנו כתרבות. המילה סתם, אנחנו עושים סתם דברים. בשפה של המהר"ל, שימו לב, זה לץ. הוא לא מתכוון לרע, הוא אפילו לא מתאווה לרע, הוא סתם. את עושה דברים סתם, בלי שחשב, בלי שרצית, בלי שבחרת, אפילו בלי שהתאווה. סתם נגרר, היה דיבור וסתם אמרת לשון הרע, אפילו לא רצית להגיד משהו רע, זה לא שרצית להשחיר את הפרצוף של מישהי, סתם. זה סוג שני של חטאים. ואחר כך אמר, וכסילים ישנאו דעת. זה כבר סוג שלישי, וזה כנגד בני אדם שהם רעים ורשעים, לא מצד שהם מתאווים אל התאוות, רק שהם רעים, ונפש רשע מתאווה לרע מפני שהוא רע. פה זה חטא ממקום אחר לגמרי. פה זה חטא אידיאולוגי. זה לא שאני מתאווה לרע. זה לא שאני סתם. זה אני לא מבינה. בשביל מה בכלל צריך לשמור צניעות? בשביל מה בכלל צריך משפחה? ומי אמר שצריך משפחה? ומי אמר שצריך לשבור על לשון הרע? ומי אמר שצריך להתפלל? ומי ומי ומי? לא ממקום של חיפוש אמוני, עוד לא מצאתי את הקדוש ברוך הוא, אז אני עוד לא מרגישה מחויבת. זה לא מקום כזה. זה ממקום שרוצה לעשות אידיאליזציה לחטא. אוקיי? אני לא... כאילו, מי אמר ש... מי אמר ש? בפורם נקרא למי אמר ש הזה עמלק. זה מקום שמחפש רע. עכשיו שימו לב, זה לא שלושה סוגי אנשים, הרבה פעמים זה שלושה סוגי חטאים אצלי. שלפעמים אני הולכת עם הסתם הזה, ולפעמים עם התאווה, ולפעמים אני הופכת את זה לאידיאולוגיה. למה חסד? שכל אחד יהיה אחראי לעצמו. מה? למה צריך חסד? כאילו, למה צריך את הצדקה? הבן אדם לא עבד, שיסתדר. זה מה שהוא בחר. לא למד, שיסתדר. כאילו, אני הופכת את הכל לאידיאולוגי. אין לי כוח להזיז את עצמי, אני אומרת, זה אחריות של האדם על עצמו. כאילו, אני הופכת הכל לאידיאולוגי, אידיאולוגי, אידיאולוגי. אני באה לתפילה, אני אומרת, בכל מקרה, אני לא משנה את הקדוש ברוך הוא, מה את הלב? מה? הכל הופך להיות כאילו שכלתני. אומר לי המהר"ל, יש שלושה סוגי חטאים. תאווה, זה מאיזשהו רצון של הגוף, נקרא לזה ככה, זה מהבעלי. סתם, חוסר מחשבה, ומקום של אידיאולוגיה. על מה אני יכולה לחזור בתשובה מבין השלושה? מה אני אומרת? על חוסר מחשבה.
על הכל.
מי אומרת על הכל? מי אומרת רק על חוסר מחשבה? מי אומרת רק על תאווה? וואלה, יש פה נמנעות. אז בואו נראה מה המהר"ל אומר. ואחר כך אמרו, כסילים ישנאו דעת, וזה כנגד בני אדם שהם רעים ורשעים, לא מצד שהם מתאהבים אל התאוות, רק שהם רעים, ונפש רשע מתאווה לרע מפני שהוא רע. וזהו, כסילים ישנאו דעת, כי הדעת מחייב לעשות הטוב. שימו לב, הדעת מחייב לעשות הטוב. והם שנו הדעת רק אוהבים הרע. ואמר, תשובו לתוכחתי. רצה לומר, כי מצוות התורה אומרת לחוטאים, שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה, אף שחטאו, שימו לב למשפט, מתחייב להם שישובו. הקדוש ברוך הוא נותן הבטחה. וכאשר ישובו החוטאים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה. ואף אם היו חוטאים במזיד. מה זה במזיד? איזה מבין השלושה? איך הוא קרא לו קודם? השלישי, הכסיל. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם התשובה. כי התורה שהיא שכלית לגמרי, רק את מבואות רק את השרשרת שלי. אפשר להגדיע להם. שלום לבנות שבזום. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה, כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. יש כאן, וואו, יש פה המון רעש. מה זה תורה שכלית בשפה של המהר"ל? שכלית הכוונה, התורה היא מהות רוחנית קבועה. הטכנולוגיה משתנה, המון דברים משתנים, ערכי התורה לא משתנים. האדם משתנה או לא משתנה? משתנה. המזל שלנו הוא שאדם הוא לא רק רוח מהלכת. איזה חלק באדם לא משתנה, אתם יודעות? הנשמה. תנו לי הוכחה שהנשמה לא משתנה. מה זה? נכון, מעולה. והוכחה מהתפילה, אני כל בוקר, מצוין, אני כל בוקר, לא, לא. אז זה הנפש, זה לא הנשמה, תכף אנחנו נעשה סדר, בסדר? כל בוקר אני קמה ואומרת אלוקיי, נשמה טהורה שנתת בי. מישהי, תגידו לי באיזה נוסח יש לכם, שלי נוסח האשכנז, בעלי אשכנזי. אבל תתקנו אותי אם אני טועה, יש לכם באיזה נוסח כוכבית, תלוי מה עשית אתמול בערב? למי כתוב בנוס, בסידור כוכבית? אלוקיי, נשמה טהורה שנתת בי. למי שיש כוכבית בסידור, תלוי מה עשית אתמול בערב או לא. אל תחפשו, אין לאף אחד כוכבית בשום נוסח. בשום נוסח אין את הכוכבית הזאת, כי הנשמה שלנו, כי הנשמה שלנו היא טהורה בהגדרה, והיא לא משתנה בהגדרה. איזה חלק בנו משתנה? החלק הזה הוא כמובן הגוף, וזה אנחנו מדברים, אבל על הנפש. החלק שמשתנה בנו, הרגשות, המחשבות, המצפון, המידות, זה הנפש. וכל החיים שלנו, העבודה שלנו, זה להדביק את הפער שבין הנשמה שלי לחיים שלי בפועל. הנשמה שלי, ולכל אחת יש נשמה מיוחדת משל עצמה, היא תאורה. היא החלק האידיאלי השלם שבי. אם גם אני, אם גם הנפש שלי הייתה לא משתנה, אז א', היינו תמיד עושים אולי רק טוב, אבל גם לא הייתה לנו אפשרות שינוי. דווקא העובדה שבאדם יש חלק שמשתנה, זה מה שמאפשר תשובה. כלומר, תשובה מתאפשרת בזכות שני דברים. א', שיש בריאה כזאת בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האפשרות הזאת, אבל הסיבה השנייה זה כי הוא ברא את האדם עם יכולת שינוי. כמה פעמים אני אומרת לעצמי, וואו, אני כזאת. וואי, יש בנות שמתות על זה. וואי, את יכולה לנתח לי את האופי לפי כף היד? את יכולה לנתח לי את האופי לפי הכתב? איך בנות אוהבות שאומרים להם מי הם? מה הבעיה בדבר הזה? זה תוקע. זה תוקע אותנו. הרבה פעמים יגידו לך, וואי, את כזאת, כזאת, וזהו, קיבלת תפקיד. הרבה פעמים אנחנו מקבלות תפקיד מההורים שלנו, מהמורים שלנו, מהחברים שלנו, מעצמנו, והתפקיד הזה מקבע אותנו. לפעמים הוא תפקיד טוב ועדיין הוא מקבע. למשל, בת בכורה שכל היום אומרים לה כמה את אחראית. אז היא תקועה עם האחריות הזאת והיא נחנקת עם האחריות הזאת והיא לא יכולה לשחרר אותה הרבה פעמים. זה טוב אחריות, אבל לפעמים האחריות הזאת יכולה להיות כמו נחש חנק. שאת לא יכולה לשחרר אותה אף פעם, ולפעמים את לוקחת אחריות גם על מה שאת לא צריכה לקחת אחריות. כלומר, זה יכול להיות גם בטוב. אחת העבודות החשובות שיש לנו כדי להצליח לחזור בתשובה, קרי להתקדם בחיים, זה לא לקבע את עצמנו בתפקידים. לא לקבע את עצמנו בכישרונות. אני לא יכולה ככה וככה. אני לא מתאים לי ככה וככה. כמה ראינו שאנשים הולכים ומתקדמים ועושים דברים שנראים כמעט בלתי אפשריים. זה בעולם הכללי, בטח שבעולם הרוחני. אז אומר לי המהר"ל, שימו לב, התורה שהיא שכלית לגמרי, שכלית אמרנו אצל המהר"ל, זה רוחנית קבועה. האדם אינו שכלי. רק הוא בעל גוף, אלא הוא בעל גוף. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי, אם כל האדם היה מהות רוחנית קבועה כמו הנשמה, וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי והוא מתחרט על מעשיו, והחרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשה שכלים. איך אמרת מצפון? למה יש לי חרטה? כי היום אני במקום אחר ממה שהייתי אתמול. אתמול רציתי לעקוץ את החברה הזאת שאמרה לי ככה וככה, והיום אני מתחרטת ואני אומרת למה ירדתי לרמה הזאת, אז מה, אז היא הייתה תחרותית, למה נכנסתי לזה גם? למה נכנסתי לזה גם? התחרטתי במילים אחרות, היום אני במקום שונה ממה שהייתי אתמול. למה זה אפשרי? בגלל שהאדם הוא לא שכלי לגמרי, הוא לא מהות רוחנית קבועה. אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור, תשובה וחרטה יש בו. ולכך התורה השכלית קוראת לחוטאים שישוב. אז ראינו שני דברים חשובים עד עכשיו. א', למה תשובה זה דבר שכל כך הרבה מתעסקים בו? ראינו, כי זה לא מובן מאליו, זה לא מתאים לשכל האנושי, זה בריאה שהיא חריגה מחוקי הטבע. הדבר השני שראינו זה שהתשובה קיימת רק בזכות העובדה שהאדם הוא דינמי ויש בו צדדים שניתנים לשינוי. ואני חייבת להבין את זה. כמה פעמים אני שומעת בנות שאומרות, וואו, יש לי שריטה. כשאת אומרת, יש לי שריטה, למה את מתכוונת? מה זה שריטה? קושי, זה מצוין, יש לנו הרבה קשיים. אבל המושג שריטה, שימו לב כמה המילים משפיעות על המחשבה כמו הסתם. שריטה זה כמו חריטה, זה כאילו יש לי שריטה בנפש, במילים אחרות, בלתי הפיך. אני לא מתכוונת במודע לזה שזה בלתי הפיך, אבל זה מה שאני מבינה בתת מודע, בלתי הפיך. אני אגואיסטית חסרת תקנה, אני קנאית חסרת תקנה, אני כל אחת מוזמנת להשלים מעצמה חסרת תקנה. כל פעם שאני אומרת שיש לי איזה שריטה במילים אחרות, אני חסרת תקנה. שאלות, מחשבות? אין? טוב, אז אנחנו עוברות למקור שאני מאוד 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 אוהבת, שעד עכשיו זה היה רק חימום בשביל המקור הזה. המקור הוא בספר הושע. שובה ישראל עד השם, אני במקור 3, בסדר? דילגתי כרגע על מקור 2. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? מה אני צריכה לקחת כדי לשוב אל השם? זה מי יש רעיון? מה אני צריכה לקחת?
אומץ.
רצון. מצוין. מה? התמדה. אומץ, רצון, התמדה. מה? התורה. קדימה, כל אחד שנייה תחשוב עם עצמה מה היא צריכה כדי לשוב אל השם. אז היה לנו פה אומץ, היה לנו פה התמדה, היה לנו תורה, היה לנו רצון. מה עוד?
אהבה.
אהבה, למה צריך אהבה? מצוין, אהבה. כנות. כמה פעמים אני מטייחת, אני אומרת, אה, בסדר. בקטנה, סבבה. נכון? איך?
חיות.
חיות? מי אמרה? כן, למה חיות? מצוין, כדי לחזור בתשובה צריך אנרגיה, נכון? חיות, מעולה. עוד?
יציבות.
ענווה, תראו כמה דברים אנחנו צריכים כדי... מה?
התחברות.
אמרנו מחויבות, אמרנו התחברות, התמדה, רצון, תראו את כל הספקטרום אנחנו צריכות. וכל אחת יודעת שאצלה הדגש אחר. כי אם אני בן אדם שבאופי שלו מאוד מחויב, אז מה שאני צריכה בשביל התשובה זה קצת יותר חיבור, קצת יותר אנרגיה, קצת יותר חיים, קצת יותר רצון. אבל אם אני טיפוס כזה שהכל עושה מהבטן ומה שבא לי, אז כדי לשוב אני צריכה יותר מחויבות, יותר התמדה. כן, כל החיים שלנו זה איזונים. כן, איזה הדברים אנחנו צריכים כדי לשוב על השם? זה המון אינדיבידואלי, לא קצת.
זה לא מה אנחנו צריכים, זה מה את צריכה.
מצוין.
כל הנשמה
שאת צריכה. יפה.
יכול להיות פה אינספור דוגמאות.
מצוין, אני מחכה לאינספור דוגמאות. לא, אין פה תשובה אחת. צודקת לגמרי, קחו עמכם דברים. מה שאני צריכה ומה שאת צריכה זה שונה, כי אנחנו אנשים שונים. אבל למה חשוב לי כן לעשות את הסבב הזה? לפעמים אני לא מספיק מודעת, ופתאום אני שומעת מישהי שאומרת לי חיות, אני אומרת, וואי, זה מה שחסר לי. זה מה שנקרא חוכמת האמונים. כן, מה עוד אני צריכה? ההערה שלך מאוד חשובה. מה עוד אני צריכה? שמחה, נכון. אפשר לשוב בתשובה בנבח י' כזה, תנו חודש אלול, שלא ידדונו אותי לככה, וכולנו למדנו את המוזניים וכו'. שמחה, המלך בשדה. מה את אומרת?
ביטחון.
במה ביטחון? ביטחון שאני מסוגלת. שתי מילים על ביטחון עצמי. מה זה בעברית עצמי? מה זה בעברית עצמי? מה זה עצמיות? מה העצמיות שלי בחיים, אתם יודעות? מה זה השורש שלי בחיים? הנשמה, מה זה הנשמה שלי? זה הצלם אלוקים שבי. במילים אחרות, מי שרוצה לעבוד על ביטחון עצמי, היא לא צריכה ספר של איך תדברי 5 דקות מול קהל ולא תפחדי. לא. מי שצריכה ביטחון עצמי זה ביטחון בהשם. מי שיש לה ביטחון בהשם ויציבות בחיים, יהיה לה גם ביטחון עצמי. אנחנו בתרבות כזאת שלקחה את הכל למשהו פרטי, אבל העברית היא שפת הקודש. אין כזה ביטחון בי, ביטחון עצמי. עצמי זה בעצמיות שלי, מעולה. אז עוד דבר שאנחנו צריכות לתשובה זה ביטחון עצמי. מה עוד? אמת. למה אמת? נכון, אז כנות, זה מתחבר למה שאמרנו קודם, כנות עם עצמנו. שימו לב כמה דברים. אבל המלבים יגיד לי, עם כל הכבוד מרב, בכלל זה לא לזה מתכוון הושע. לא לזה הוא מתכוון. כי מה אנחנו הבנו? קחו עמכם דברים ושובו אל השם, זה איזה אמצעים אתם צריכים כדי לשוב. המלבים יגיד, בכלל אחרת. זה לא הסבר הפסוק. יש פה מלא מלא רעש וזה נורא מפריע לי. אני ממש מצטערת פשוט עם הניילון הזה, אני גם ככה מרגישה בתוך הים. כאילו באמת, כאילו בתוך אקווריום כזה. אז יש כל מיני רעשים, מכירות את הרעש? מי צללה פעם שמע רעשים כאלה? אז ככה אני מרגישה, אז כל דיבור מוסיף לי... אז אומר לנו המלבים, מאוד טוב ויפה ההסבר שלך, איזה דברים את צריכה כדי לשוב אל השם, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל לא זאת כוונת הפסוק. בואו נראה איך המלבים מסביר את הפסוק. קחו, אומר לנו המלבים, מוסיף עוד, שאחר שתגיעו עד השם ותהיו קרובים אצלו, אז תוסיפו להיטיב מעשיכם להבא, ולעשות תשובה מאהבה. עד שתיקחו עמכם דברים, ומה זה? היינו עניינים שהם ידברו ויליצו יושר עליכם. אומר המלבים, מה, את לא הבנת שום דבר. בכלל לא צריך דברים כדי לשוב בתשובה. איזה דברים צריך? מה? איזה דברים אנחנו צריכות?
זכויות.
זכויות. לא אמצעים שיעזרו לכם לחזור בתשובה. מה הזכות שלכם? ועכשיו אני רוצה לדבר על לימוד זכות. לימוד זכות. כמה פעמים במקום ללמד זכות אנחנו ממסכנים אנשים? מה זאת אומרת? לימוד זכות שהוא לא נכון. למשל, אני מחנכת במטפחת השנייה שלי, אז הייתה לי תלמידה שבאה פעם, ואמרה לי, תקשיבי המורה, נתת לי 96 והייתי צריכה לקבל 97. מה תגידו הדבר כזה? מה זה? זה היה צריך, זה היה דיון של עורכי דין, כדי להבין למה היא צריכה את הנקודה הזאת. מה יכולה להיות? כן, זה היה בשנה הראשונה שחינכתי, אני מודה, מה הייתה תגובת הבטן שלי? מה זה? מה אכפת לך על נקודה? בואו תהיו קצת יותר חריפות.
חצופה.
חצופה, אולי זה קצת מוגזם. מה? מה? זלזול. אני יכולה להגיד לכם את האמת, אני הרגשתי קטנוניות. כאילו מה, מסבכת לי את השכל על נקודה. ואז הרגשתי לא טוב עם עצמי שהרגשתי קטנוניות. אז מה רציתי לעשות? מה רציתי לעשות?
לתת לנקודה.
לתת לנקודה זה ברור שנתתי לה. אבל מה רציתי לעשות בתוכי? לא הרגשתי נוח עם עצמי שאני חושבת על תלמידה שלי שהיא קטנונית. מה רציתי לעשות? מה אתם רוצות לעשות כשאתם חושבות על מישהו משהו לא טוב? לא ביקשתי סליחה, לא אמרתי לה כלום. יופי, רציתי ללמד על הזכות. אז מה היה האוטומט שלי? מה היה האוטומט שלכם? תחשבו על עצמכם מורות שמישהי באה ומחפש את הנקודה הזאת, אתם רוצות ללמד זכות? שמה? שאפתנית, מצוין. ישרה, מצוין. יופי, אז קודם כל אתם עושות את זה טוב. וואי, אתם השלישייה פה? לא, אתם פשוט, אני אומרת באמת, באמת אני רגישה עכשיו לדיבורים עם הדבר הזה. סליחה שאני נשמעת מורה, אפילו שאני מורה. באמת, אז האינסטינקט הראשון שלי היה להגיד, מסכנה, כל היום זה מה שדורשים ממנה בבית, בת בכורה, כל היום ההורים רק רוצים ציונים. אבל זה לא לימוד זכות. זה לא לימוד זכות, זה למסכן בן אדם. זה למסכן בן אדם. לימוד זכות זה באמת מה שאתם אמרתם. לימוד זכות זה לראות את הכוח, שהנקודה היא בכלל לא הפואנטה. זאת הייתה בחורה, שהיא לוחמת צדק. וגם אם זה היה הפוך, אם אתה מקבל 97, אתה בא להגיד לי שזה 96. כי היא לוחמת צדק. והלוחמת צדק הוא מתבטא בדברים גדולים. והוא מתבטא בדברים קטנים. וזאת החוכמה שלנו. החוכמה שלנו זה להסתכל ולראות מה הכוח. לא טוב מה לעשות, היא הייתה במצב רוח רע, אז היא הוציאה את זה עליי. לא יודעת מה לעשות, מסכנה, אמא שלה שיגעה אותה, אז היא הוציאה את זה עליי. אם את נעלבת מאיזה חברה. אלא לנסות לחפש ולראות מהו הכוח שבגללו היא פעלה ככה. וזה לימוד זכות אמיתי. לימוד זכות זה לא לראות, טוב נו, למה הוא מסכן, ולמה זה יצא לו ככה, ולמה הוא אמר ככה, או למה הוא לא הסכים. ביקשתי מבן אדם טובה והוא לא הסכים, אז אני יכולה להגיד, וואי, איך הוא תרוד עכשיו, איזה מסכן. לא, זה לא לימוד זכות, זה למסכן אנשים. לימוד זכות אמיתי זה לראות את הכוח של הבן אדם. איך זה קשור לענייננו? שימו לב... כן, בבקשה. אנחנו בני אדם, ואמרתי לך, גם אצלי הדוגמה, האוטומט שלי היה לחשוב שהיא קטנונית. זה לא באוטומט, זה שנייה אחר כך, זה שעה אחר כך, זה יום אחר כך, כל אחת והקצב שלה. אבל כשאתה רוצה, אנחנו מבינים שבסופו של דבר לכולנו, כמו שלי יש, לכולנו יש נשמה טהורה. ובסופו של דבר המניע תמיד חיובי. אבל קשה לראות, לפעמים יש מעשה לא רצוי. וכוונה רצויה. אז אני רוצה לחפש את הכוונה הרצויה שמאחורי המעשה הלא רצוי. זה שיעליב אותי זה באמת לא יפה. אני לא באה ללמד זכות על המעשה. אני באה ללמד זכות על הבן אדם.
תמיד יש כוונה רצויה?
תמיד. תמיד. כל בן אדם שיש לו נשמה טהורה. אז עוד שבוע, עוד שבועיים, ולפעמים צריך עזרה בזה. לפעמים תתייעצי עם עוד חברה. תתייעצי עם מישהי שאת יודעת שאוהבת את הבחורה הזאת. תגידי לה, למה נראה לך שהיא עשתה את זה?
אבל מה אם זה משהו שהוא סתם, כאילו, כמו שאמרת בהתחלה שאנחנו עושים כאילו סתם דברים, זה לא באמת שהיא התכוונה ואת כאילו...
אז קודם כל להבין שהיא לא התכוונה לעשות לי רע זה גם שלב חשוב, נכון? כאילו זה אחרת אם אני חושבת שבן אדם רוצה להרע לי או יתפלק לו. נכון? זה כבר לימוד זכות. אומנם עוד לא לימוד זכות במדרגה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, של לחפש את הכוח, אבל הוא כבר שלב אחר מאשר שאני חושבת שהיא רצתה להקוט אותי. נכון? הידיעה שיש דברים כאלה שאנחנו עושים סתם היא חשובה. כי כמו שאני יודעת שוואי, לא באמת התכוונתי, אני יכולה להגיד וואי, היא לא באמת התכוונה. אבל המלבן דורש מאיתנו יותר מזה. הוא דורש, בואי תראי את הכוח. בואו תראו את השפה שלו. אז מה זה קחו עם אחרים דברים? היינו, לא סיימנו תקרוא, אז אני, עכשיו זה יהיה יותר מובן. היינו עניינים שהם ידברו ויליצו יושר עליכם וילמדו עליכם זכות שהוא מצוות ומעשים טובים שתעשו. ושובו שנית אל השם ואי התשובה מהאהבה. שלא יחשבו הזדונות לשגגות רק לזכויות. רק פה זה אלא לזכויות. ואז לא תהיה סליחה בעבור שיוחשב אונס, שוגג ומוטעה. אלא תהיה סליחה על ידי שיראה זכויותיהם וצדקותיהם שיקחו עמהם לדבר זכות עליהם. אני יכולה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, וואי הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? אני חטאתי כי אני כזאת מסכנה, ואני כזאת קטנה, ואני כזאת פה, ואני כזאת שם. זה דרך אחת. וכאילו מה שנקרא, הצלח לי, אני מאוחה כזאת, ולא שווה כלום. אבל יש דרך אחרת לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תסלח לי, כי אני אעשה טוב עם הכוח הזה. אני מכירה אישה בהקשר אחר שהייתה חולה סרטן, והיא הייתה אימא ל-11 ילדים. אז מה אתם מצפים שהתפילה של אישה חולת סרטן על עצמה תהיה כשיש לה אמא שלה, כשהיא אמא ל-11 ילדים? מה תהיה? שמה? שהיא תבריא בשבילה. אז היא אמרה לי ככה, תראו איזה אישה מדהימה. היא אמרה לי, אמרתי לקדוש ברוך הוא ככה. הקדוש ברוך הוא, אני לא דואגת לילדים שלי, כי אני יודעת שאם אתה תיקח אותי, אתה תדאג להם, כי אתה אבי יתומים. אז הם ירוויחו אבא עוד יותר ישיר ממני, אני לא דואגת לילדים שלי. אבל, ככה היא אמרה, שווה לך להשאיר אותי בעולם, אני אעשה הרבה דברים טובים. איזה משפט מקסים. אני אעשה הרבה דברים טובים. והיא באמת החלימה, ברוך השם, היום כבר 20 שנה אחרי, עושה המון המון דברים טובים. והיא רואה את ה-20 שנה האלה שאחרי, כמה שנקרא, לפרוע את המחויבות שלה לקדוש ברוך הוא לעשות טוב בעולם. זה בעיניי מדהים. זה נכון שיש תפילה אחרת של בקשת רחמים ויש לה ערך לגמרי, אבל בהקשר שלנו, לראות איזה כוח יש לך. אני לא מבקשת סליחה רק כי אני מסכנה, כי אני רוצה שתראה את הכוח. ויש פה ממש מעט, את רוצה לשאול משהו? יש פה מעט בנות שהיו כן בשיעורים שלי, אבל אני מראש מבקשת מחילה אם הם כבר שמעו את הסיפור, אבל זה סיפור שהכי מסביר לי מה זה תשובה מאהבה שזדונות נעשים זכויות. אני הכרתי כשהייתי ילדה אישה שהייתה רקדנית בטן. והאישה הזאת חזרה בתשובה. ומיום שהיא חזרה בתשובה, היא לא הייתה יותר מסוגלת לרקוד. למה? כי בשבילה כל עולם הריקוד מהו? חטא. ריקוד בטן זה הריקוד הכי זול שיש והכי מתואב שיש בהקשרים שבהם היא רקדה, בסדר? אבל היא לא יכולה לחשוב על זה שיש ריקוד, שיכול להיות ריקוד לשמח קלה, שיכול להיות ריקוד שהוא ריקוד תפילה, שיכול להיות ריקוד שהוא ריקוד של שמחה של מצווה, שיכול להיות ריקוד שהוא ביטוי של הנשמה הטהורה, היא לא יכולה לחשוב על זה. כי בשבילה כל עולם הריקוד חטא. בשפה שלנו זו תשובה מהירה, שזדונות נהפכים שגגות. היה לך קודם, תסלחו לי על הסכימטיות, אבל קודם היה לך איקס, עכשיו הוא נמחק. זדונות נהפכים זכויות, תשובה מאהבה, זה קודם היה לך איקס, עכשיו הוא וי. זה לקחת את הכוח הזה שהיה לך של הריקוד, ובמקום לקחת אותו לכל החלקים הכי נמוכים במציאות, את רוממת אותו לתפילה. את זה היא לא יכלה לשאת. כלומר, זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, סליחה שרקדתי, באמת אני לא עושה את זה יותר, מועכת את זה. אבל קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמר לנו המלבים, זה בואי תגידי, בריקוד הזה עכשיו אני אשתמש לעבודת השם. עכשיו, לפעמים זה שלבים, אני כבר לא מכירה את האישה הזאת, ואני רוצה להאמין שהיא כבר כן בשלב הזה, שהיא יכולה לקחת את הריקוד הזה למקום טוב. אבל זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם. באותו כוח שקודם השתמשתי לרע, עכשיו אני משתמשת לטוב. לוחמת צדק, נכון, הייתי נודניקית כשביקשתי שתעלי לי את הנקודה מ-96 ל-97, אבל בזכות זה אני לא אעשה עוול בכם. זה הכוח, זה ללמד זכות. ויש לנו שתי דמויות גדולות כאלה בתנך, איש ואישה. מי הדמויות הכי גדולות שלנו בתנך לתשובה? אברהם ושרה הם גדולים בהמון דברים, אבל הם לא דמויות התשובה.
דוד המלך.
דוד המלך, ומי האישה? מי האישה? מי רוצה לנחש? לא? היא עשתה דבר מדהים, אבל לא תשובה. אני אגלה לכם, רחב. רחב, כן. תכף אנחנו נדבר על רחב, ואני רוצה להתחיל מדוד שהוא דמות יותר פשוטה מהבחינה של ההבנה. על שני אנשים נאמר בתנך שהם אדמוניים. מי? עשיו ודוד. כשאני למדתי, כשהייתי קטנה על עשיו, והיו אומרים לנו מה זה אדמוני, שהוא עם נטייה לדם, וכל פעם שרבקה הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, מה היה עושה עשיו? בועט. אז בתור ילדה קטנה, המחשבה שלי הייתה, אז מסכן, אין לו בחירה, כבר בתור ילד, זה הנטייה שלו. במילים אחרות, אם יש לנו נטייה כלשהי, אין לנו בחירה. אבל יש עוד בן אדם שגם הוא היה אדמוני, והוא היה דוד המלך. כששמואל בא להמליך את דוד, מוזמנות לבדוק בשמואל א' ת' ז', הוא נבהל. הוא חשב שהוא הולך להמליך עוד מישהו שהוא משכמו ומעלה כמו שאול. והוא בא והוא נבהל. הוא לא רוצה להמליך את דוד. למה? מה הוא רואה? הוא רואה אדמוני עם יפה עיניים. מי שלומד את תנך יודעת שהמילה עם בתנך היא מילת ניגוד. למרות שהוא אדמוני, הוא יפה עיניים. כי אדמוני זה לא ג'ינג'י יפה, כמו שסיפרו לנו כשהיינו ילדים. אדמוני זה עם נטייה לדם. יש לנו שתי דמויות עם נטייה לדם, עשיו ודוד. עשיו לוקח את זה לרצח ושפיכות דמים, דוד לוקח את זה להילחם את מלחמות השם, ולכלכתי ידיי, כך מעיד על עצמו דוד המלך, לכלכתי ידיי בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה. כשדוד המלך לא נלחם את מלחמות השם, הוא היה עוסק בהלכות נידה. כלומר, הוא לקח את הנטייה הזאת של דם ועשה איתה דברים טובים. אומרת הגמרא, אדם שנולד במזל מאדים, כלומר עם נטייה לדם, ילך להיות מועיל או שוחט. היום נגיד גם כירורג. כל המורעלות מדע יודעות שאי אפשר להיות מורעלת מדע אם את נבלת מדם. את צריכה איזה נטייה כלשהי, נכון? אפשר לקחת כל נטייה ולרומם אותה לטוב. יש לנו את עשיו ויש לנו דוד. עשיו לא רומם לטוב ודוד כן. ועל דוד נאמר, נאום הגבר הוא קם על. אומרת הגמרא, זה דוד שהקים עולה של תשובה. התשובה הגדולה של דוד המלך זה לא מהסיפור עם בת שבע. זה תשובה שהיה לו כל החיים לקחת הנטייה שלו ולהפוך אותה לטוב. הדמות השנייה שלנו היא דמות שזה הרבה יותר טעון לנו. הדמות הזאת היא רחב. רחב אומרת הגמרא דברים מזעזעים. 40 שנה היא זנתה. מגיל 10, כשעם ישראל יוצא ממצרים, ועד גיל 50, כשעם ישראל נכנס לארץ. 40 שנה של זנות, והגמרא לא חוסכת בתיאורים שאין שר ודוקס שלא היה איתה. כלומר, זנות ברמה הכי 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 נוראית שיש. אני לא יודעת מה אתכם, אבל כשאני הייתי ילדה, אמרו לנו שזונה זה מוכרת מזונות. שזה הלשון. יש דרך אגב דעה שהיא גם מכרה מזונות כדי להסוות את העיסוק האמיתי, אבל לכל הדעות, 40 שנה של העיסוק בדבר הכי הכי נורא. האישה הזאת, תקשיבו טוב עכשיו, היא מתחתנת עם יהושע בן נון. מי שיכולה לתאר אישה שהייתה עסוקה בתחום הזה רק חודש, מתחתנת עם הרב הראשי לישראל, מי שיכולה לדמיין דבר כזה? אנחנו לא יכולות לדמיין דבר כזה, אבל יהושע בן נון, שהיה הרבה יותר במחילה מהרב הראשי לישראל, יהושע בן נון היה נביא. יהושע בן נון היה נביא, והוא מתחתן עם רחב שעושה תשובה, וממנה, מהם, סליחה, יוצאים 8 נביאים וכהנים גדולים. יחזקאל הנביא הוא מצאצא של רחב. ברוך בן נריה הוא מצאצא של רחב. חנמל בן שלום הוא מצאצא של רחב. 8 נביאים וכהנים גדולים יוצאים מהאישה הזאת ש-40 שנה עסקה, סליחה על הביטוי, בג'יפה של הג'יפה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יותר מזה, אנחנו כל יום אומרות עלינו לשבח. מי כתב את עלינו לשבח?
יהושע בן נון.
יהושע בן נון, מוזמנות לפתוח יהושע פרק ב', זה המילים של רחב. המילים של רחב, הוא לקח מאשתו. אנחנו אומרות את התפילה הזאת כל יום. איך זה יכול להיות? תראו מה זה תשובה. לפעמים אנחנו מרגישות שאנחנו לא יכולות לעשות תשובה על משהו נורא קטן. הדוגמה של רחב היא הדוגמה הכי קיצונית שאפשר לדמיין מה זה תשובה. אבל איך זה קשור? וואי, יש פה מלא רעש, אני לא יכולה. אבל איך זה קשור לתשובה מהאהבה שאמרנו, שלקחת את הכוח ולנתב אותה לטוב? אתם יודעים מה אומרים חז"ל על רחב? קראו לה רחב כי הייתה רחבת לב. הרוחב לב הזה היה כל כך מבולבל ובא לידי ביטוי נורא במשך 40 שנה. הייתה רחבת לב לכל בחור שהגיע. הייתה רחבת לב. היא לקחה את הרוחב לב הזה אחר כך בקדושה. אנחנו יודעים שבתורה גילוי עריות מכונה חסד. זה חסד כשהוא מעוות. יש פה כוח של חסד, של נתינה, אין ספק, אבל זה חסד שהוא מעוות. החוכמה היא לקחת את הכוח, ועוד פעם, אין לי דוגמה יותר קיצונית מרחב, לקחת את הכוח ולנתב אותו לטוב. זה מה שאומר לנו המלבין. קחי איתך את אותו כוח שבו חטאת ותחשבי איך תקחי אותו לתשובה. אם זה דברים שבצניעות, אז בעזרת השם התשובה תהיה בקדושה ובתארה בבית שתבני. אם זה בלשון הרע, אז יהיה בכוח הדיבור שתוציא בדיבורים טובים. וכל אחת מכירה את עצמה, איך אמרת סובייקטיבי, אז גם פה זה סובייקטיבי. כל אחת מכירה את עצמה ויודעת במה היא יותר מועדת לחטוא. קחי את אותו כוח. אם את כזאת חצופה מול אמא שלך או מול אבא שלך ולא מכבדת אותם, אם זה מהמקום הזה של עצמאות, בואי תקחי את העצמאות הזאת להוסיף טוב בעולם. יש כל כך הרבה דברים שבאותו כוח שאנחנו חוטאים ובאותה נקודה אנחנו יכולים להוסיף טוב. ולזאת הכוונה אומר לנו המלבים של קחו עמכם דברים. שאלות? טוב, אז הנקודה האחרונה, ממש יש לי 4 דקות למקור האחרון שלא התייחסנו. אני מקווה שיש לי 4 דקות. למקור מספר 2. למקור מספר 2. וואי, זה מה זה מלאכותי לי לדבר ככה בו. טוב, המקור הזה בא להגיד לנו את החוכמה של חז"ל, שהם מבינים כמה קשה לעשות תשובה. וכמה אנחנו אומרים לעצמנו, וואו, לא נצליח, ואם נעשה תשובה, כמה מעכבים, וכמה זה קשה לשנות הרגל, וכמה זה קשה לתקן. תראו איזה גדלות יש לחז"ל. מקור מספר 2. תנו רבנן הגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו אין מקבלים מהם. גנב בא, אומר, גנבתי ממך 1,000 שקל, קחי אני מחזיר, אל תקבלי. מה זאת אומרת? תני לו אפשרות לתקן, למה לא לקבל? וחוץ מזה אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. שימו לב לחוכמת חז"ל. תנו רבנן, הגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו, אין מקבלים מהם, והמקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי, רבי זה רבי יהודה הנשיא, נשנית משנה זו, למה? מה קרה? דתניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה, הוא היה גנב, אמרה לו אשתו, רקע, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת, אפילו החגורה אינה שלך, ונמנע ולא עשה תשובה. אדם בא, גנב, אומר לאשתו, אני רוצה לעשות תשובה, היא אומרת לך, מה הסיכוי שלך? לא ישאר לך כלום, לך תחזיר עכשיו, לך תשחזר את כל הגנבות שהיו לך, אין לך סיכוי. מה הוא עשה? אמר לה, לא, דווקא יש לי סיכוי, אני אחזור בתשובה. מה הוא אמר? צודקת. באמת, עכשיו אני יכול להתחיל לשחזר את כל הגנבות? לא. נמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווה רביות שהחזירו, אין מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. חז"ל רוצים לחנך אותנו שכחברה נאפשר תשובה. נקודה למחשבה זה איך משקמים אסירים, נכון? בעבר לא היה בצוהר, היה יותר למשל עבד עברי שמתחנך אצל האדון ועובר שיקום, כי העונש בעם ישראל זה לא נקמה, זה חינוך. איך משקמים אסירים? כמה זה קשה לחזור מהכלא ולחזור להיות בן אדם? סגור סוגריים. אנחנו כחברה צריכים לאפשר תשובה. אם חברה שלך מתחילה ללכת בצניעות, הדבר הכי נורא שאת יכולה להגיד לה זה, וואי, מה את צחקת אותה צדיקה? כולנו מכירים מי את. הכי נורא. אל תשימו רגליים לאחרים כשהם רוצים לעשות תשובה. תאמינו להם שזה אמיתי. כי שנייה אחת שאת מראה לה שזה בעצם צביעות, יאל, מה, מעכשיו את לא מדברת לשון הרע? 10 שנים דיברנו ביחד לשון הרע, נהיית לי צדיקה. תיזהרו. אין דרך למנוע מבן אדם תשובה יותר מאשר ציניות, יותר מאשר לעג, יותר מהאפשרות להגיד לו שזה בלתי אפשרי, כי כולנו מכירים אותו, והנה זאת הסריטה שלו. אנחנו צריכים לתת אפשרות לעצמנו ולחברה לחזור בתשובה. אז אני רוצה לסכם. ראינו בהתחלה שהמושג תשובה הוא לא מושג טבעי, הוא מנוגד לכל חוק טבע ולכן צריך לברוא אותו במיוחד. ראינו אבל שכדי לחזור בתשובה לא מספיק שיש אפשרות של תשובה. צריך שהאדם יהיה דינמי עם יכולת שינוי, שלא יתקע את עצמו בתפקידים, שלא יתקע את עצמו בהגדרות, שלא יתקע את עצמו בסריטות. ראינו אחר כך שזה גם התפקיד שלנו לא לתקוע אחרים ולאפשר לאחרים להתקדם. ובסופו של דבר ראינו שהעבודה שלנו זה ללמד זכות. ללמד זכות על עצמנו ועל אחרים, לא במקום של מסכנות, במקום של בואו נראה את הכוח. בואו נראה את הכוח בכל אחד מאיתנו וגם בעצמנו. דווקא את הכוח שבגללו הרבה פעמים אני נופלת, הוא הכוח שאיתו אני יכולה להתרומם ולשוב אל השם בתשובה מאהבה. בהצלחה רבה.